עוד הפרה בוטה של אחד מעשרת הדיברות. שאלוהים אומר לנו בדיבר השישי, לא תרצח. בכל יום אנחנו יודעים ובכל רגע אנחנו מפרים את כל המצוות, אחד אחד, את כל המצוות שאלוהים ציווה אותנו מתוך עשרת הדיברות. היום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בהצהרת האמונה של היידלברג, מה שאנחנו קוראים הנחמה האחת והיחידה, והיום אנחנו מתחילים לעסוק בשאלות שקשורות לעשרת הדיברות. וכך שבשבועות הקרובים אנחנו נלמד את עשרת הדיברות ביחד. אבל לפני שנדבר על עשרת הדיברות, עלינו להגדיר למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים, מדברים על התורה, או יותר נכון הגדרה ומקום של התורה. בכתובים אנחנו מוצאים מתח בריא מאוד בין התורה לבין הבשורה. בצד אחד יש את התורה, אשר אומנם אין בה יכולת להושיע אותנו, אבל כן הוא מראה לנו ומראה לנו את העובדה שאנחנו לא יכולים לשמור את המצוות של אלוהים הקדוש, ולכן אנחנו עומדים בפני אלוהים הקדוש כחוטאים וכאשמים. ואולי אפילו אפשר להגיד יתרה מזאת, התורה גם מסייעת לנו לראות שבכוחות עצמנו אנחנו אף פעם לא יכולים לשמור את המצוות של אלוהים. לכן התורה בעצם בסופו של דבר מצביעה למשהו מעבר לנו, כלומר משהו מעבר ליכולות שלנו. היא אכן מצביעה על הבשורה, כי רק בבשורה אנחנו מוצאים ישוע. לכן יש מתח בריא בין שני הקצוות האלה. לעתים משיחים נוטים לשכוח את המקום של התורה ואת החשיבות שלה, ולעומת זאת יש יהודים לעתים שיש להם נטייה דווקא לשים את כל התקווה שלהם בתורה ובשמירת התורה, ולחשוב שעל ידי שמירת התורה בסופו של דבר הם יכולים להגיע למלכות האלוהים. אנחנו יודעים שבוודאי ביהדות המסורתית, ה-613 המצוות, תרי"ג המצוות מספר ויקרא, חושבים שעל ידי כך אנחנו יכולים להיוושע. אבל שוב, אנחנו בכתובים מוצאים את המתח הבריא, אבל גם את המתח הנכון בין שני הדברים האלה. אנחנו זקוקים לשניהם, אנחנו זקוקים לשני הקצוות. בלי התורה אין לנו צורך בישוע. הרי אם אין חטא, אז לא צריך גם ישועה. ומצד שני, בלי הבשורה אנחנו נשארים עם התורה ועם החטא שלנו, וללא יכולת להושיע את עצמנו דרך התורה. הרפורמציה דווקא מאוד הדגישה את שני הדברים האלה, או נכון יותר את המתח בין התורה לבשורה. כמובן שכאן שאנחנו מדברים על התורה, הכוונה שלנו היא למצוות התורה, ובעיקר לעשרת הדיברות. אם אתם זוכרים, כאשר למדנו את איגרת לגלטים, ראינו ששאול, במקרה הזה אפשר להגיד הרב שאול, בפרק ג' בפסוקים 24 ו-25, שהוא מסכם את העניין של התורה ואמונה, או הבטחה של התורה, הוא כותב לנו כך. גלטים ג' פסוקים 24 ו-25. לפיכך הייתה התורה אומנת המדריכה אותנו אל המשיח, למען נוצדק על ידי אמונה. אבל לאחר בו האמונה, איננו נתונים עוד למרות האומנת. כלומר, תפקיד התורה היה להדריך ולהוביל אותנו למשיח, בכדי להצטדק על ידי אמונה במשיח אשר מילא את התורה בשלמות. כלומר, אנחנו יכולים להיוושע על ידי אמונה בישוע ולא בשום דרך אחרת. אבל כפי שנראה, תורת אלוהים, או במקרה הספציפי עשרת הדיברות, עדיין יש להם מקום מאוד חשוב גם בחיינו כמשיחים. לפני יותר משנה, המכללה למקרא הוציאה ספרון קטן שנקראת תכלית התורה, שנכתב על ידי סט פוסטל, איתן בר וגם ארז צורף. התזה של הספר באה להראות שהתורה ניתנה במטרה להצביע על המשיח. הם כותבים שתכלית התורה, במקרה זה החומש, היא המשיח. הם טוענים, ואני מצטט, שמעיון בדברי פתיחה וסיום של החומש, ניתן לראות שמשה התנבא שעם ישראל עתיד להפר את מצוות ברית סיני ולהיות מוגלה מארצו טרם כניסתו לארץ המובטחת. מכאן שהמטרה העיקרית של משה בכתיבת חמשת חומשי התורה ודאי לא הייתה להדריך את ישראל אל מצוות ברית סיני המופרות, אלא דרכן ומעבר לכך. במילים אחרות, מטרת התורה הייתה להביא אותנו למשיח, היחיד ששמר את כל התורה במלואה, ולא הפר אף לא אחת מהמצוות, ולכן גם יכול להושיע אותנו. כמבוא לעשרת הדיברות, חשוב לנו להבין שעשרת הדיברות הם לא איזושהי רשימה אקראית של עשה ואל תעשה, כפי שקיים ב-613 המצוות. אגב, שם יש 248 מצוות של עשה ו-365 מצוות אל תעשה. למעשה, עשרת הדיברות הם סיכום של קוד המוסרי של אלוהים שקבע עבורנו. הם נובעים מאופי שלו, מאופיו של אלוהים, ומכך שהוא אל אחד ויחיד. זהו קוד אתי שהוא מחייב את כל בני אדם ובכל הזמנים. ובמובן הזה הוא נצחי. בעשרת הדיברות יש לנו את מה שקשור ליחסים שלנו עם אלוהים, הצד האנכי, וגם כמובן את כל מה שקשור ליחס שלנו אחד כלפי השני. כלומר, היחס האופקי אחד עם השני. זו הסיבה שכאשר ישוע נשאל על ידי בעל התורה במתי כף ב', ששאל אותו מהי המצווה הגדולה בתורה, ישוע לא ענה לו רק על צד האחד, כלומר על היחסים שלנו עם אלוהים, אלא גם עם האדם. ובפסוק 37 של מתי כף ב', ישוע עונה לו כך. הוא אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. ואז המשיך ואמר לו, השנייה דומה לו, ואהבת לרעיך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים. כך ישוע ענה לבעל התורה. אכן אנחנו רואים שהמצוות של אלוהים, אפשר לסכם אותם ביחס שלנו עם אלוהים, לאהוב את אלוהים עם כל מה שהוא נתן לנו, ולאהוב אחד את השני באותו צורה, כלומר עם כל מה שיש לנו. אנחנו גם יודעים ש בדרשה על ההר ישוע נתן את פירוש האמיתי לעשרת הדיברות. כלומר, הם לא רק עניין של היד ומעשה, אלא גם של הלב והמחשבה. כלומר, גם המניע שלנו. בדרך כלל, אנשים לוקחים את צד הקל. גם אנחנו. ולכן, לעתים שאנחנו מבשרים או מדברים עם אנשים ומדברים על העניין של החטא, התשובה האופיינית, הרבה פעמים התשובה שלהם היא, אני לא רצחתי אף אחד. השאלה היא, האומנם לא רצחת אף אחד? ישוע מפרש את המצווה, את המצווה השישית כך, במתי ה' 21-24. מתי ה' 21-24. אומר, שמעתם כי נאמר לראשונים לא תרצח, וכל רוצח יחויב לדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו יחויב לדין. האומר לאחיו ריק, יחויב למשפט הסנהדרין. והאומר אביל, דינו אש הגהנום. לכן, אם תביא את קורבנך אל המזבח, ושם תזכר כי לאחיך דבר נגדך, עזוב את קורבנך שם לפני המזבח, ולך תחילה להתרצות לאחיך, ואחר כך תבוא והקרב את קורבנך. וואו. עכשיו אנחנו בעצם רואים שישוע אפילו מדבר גם על איזשהו סדר. הוא אומר, אפילו שאתה בא לפני אלוהים, אבל יש משהו בלב שלך נגד אחיך, קודם תתקן את זה, ורק אחר כך תבוא אל אחיך. אבל יותר מזה, הוא אומר, כאשר יש לנו כעס בלב שלנו, זה יכול להיות כמו רצח. לכן אנחנו חייבים להתייחס לעשרת הדיברות בראייה הזאת, כלומר באופן שישוע מפרש אותו, כלומר לא רק המעשה אלא גם המחשבה ומה שיש לנו בלב, המניע. עכשיו גם המבנה של עשרת הדיברות אני חושב שהוא מעניין מאוד. אנחנו יודעים שעשרת הדיברות מתייחסים, כפי שאמרנו, ליחס שלנו עם אלוהים וגם עם בני אדם. אבל לדעתי המבנה של עשרת הדיברות הוא דבר שכדאי אולי לשים לב אליו. הדיבר הראשון ואחרון בעצם מהווים בסיס לכל מה שנאמר לנו בעשרת הדיברות. הם מהווים בסיס ליחס שלנו לאלוהים וגם ליחס שלנו כלפי בני אדם. לכן דיבר השני, השלישי והרביעי נובעים מדיבר הראשון אשר אומר לנו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מכיוון שאלוהים הוא אחד ואין אחר, אז עלינו לעבוד אותו בלבד. וכמובן עלינו לכבד את שמו ולא להשתמש בשמו של אלוהים לשווא כמו שקורה לעתים. וגם עלינו לשמור את השבת ולקדש אותו לאלוהים, כי הוא ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי הוא שבת מכל מלאכתו שהוא עשה. לכן כל אלה נובעים מהמצווה הראשונה, מהעובדה שיש אלוהים אחד בלבד בכל היקום. הדיבר החמישי שמצווה אותנו לכבד את אבינו ואת אמנו, הוא אפשר להגיד הוא מין גשר בין הדברים שקשורים ליחס שלנו עם אלוהים לבין היחס שלנו עם בני אדם, עם אחרים. הוא קובע את הסמכויות אשר אלוהים קבע בעולם שלנו. הסמכות שלנו קודם כל כהורים, ואנחנו יודעים שהסמכות שלנו כהורים נובעת מהסמכות שאלוהים העניק לנו, כמו כל יתר הסמכויות שאלוהים שם בעולם, כולל דרך אגב הסמכות שהוא נתן או החרב שהוא נתן לממשל ולמדינה, כפי שכתוב לנו באיגרת לרומים פרק י"ג. הדיבר השישי, לא תרצח, הוא החמור ביותר ביחס שלנו לאנשים אחרים. וזה כולל גם עונש מוות למי שרוצח. היתר המצוות שנאמר שם, לא תנאף, לא תגנוב ולא תענה ברעיך עד שקר, הם יחסית, אפשר להגיד, במרכאות, קלים יותר. כלומר, זה הולך מהכבד אל הקל. לכן, יש גם משמעות לסדר הזה. אבל הדיבר האחרון, העשירי, הוא סיכום של הדברים האלה שקשורים ליחס שלנו לבני אדם. הדיבר האחרון מדבר על החמדנות שלנו. חמדנות הוא המקור לכל יתר הדברים שנאמר ביחס שלנו לאנשים בעשרת הדיברות. ברצח אנחנו חומדים את החיים של האחר. בניוף את האישה או בעל של האחר. בגניבה אנחנו חומדים את הרכוש של אדם אחר. ולבסוף, בשקר, אנחנו בדרך כלל חומדים, או אולי נכון יותר, הורסים את המוניטון, או את המוניטן, או השם הטוב של אדם אחר. וכל אלה בעצם נובעים מהחמדנות שלנו, כלומר, ממה שיש לנו בלב. והם כולן מחזירות אותנו בעצם לדיבר הראשון. כי אם אלוהים הוא אחד ואין אחר, אז עלינו לקבל את כל מה שאלוהים נתן לנו בשמחה ובהודיה, ולא לחמוד שום דבר אחר. כי ראי, אם אלוהים הוא אלוהים האחד והריבון, אז הוא גם יודע לתת לנו את כל מה שדרוש לנו לחיים שלנו. הוא לא ימנע מאיתנו שום דבר טוב. זה איזשהו מבוא קצר. אנחנו עוד, גם כאשר נדמד את יתר הדברים, אנחנו גם נגיד כמה מילים כמבוא, אבל לחשוב אנחנו רוצים קצת לפנות לדיבר הראשון. אנחנו יודעים שבשמות פרק חף, בראשונה, משה מפרט לנו את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות שהוא קיבל בהר סיני, או במעמד הר סיני. בפסוקים 1 עד 3 נאמר לנו כך, שמות חף, פסוקים 1 עד 3. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי אלוהיך אשר הוציתך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בפסוקים הללו יש לנו את המבוא לעשרת הדיברות וגם את הדיבר הראשון. מעניין לשים לב שהבסיס לכל עשרת הדיברות הוא המעשה של אלוהים עבורנו. מעשה שבו הוא הוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כפי שנחגוג בשבת הבאה. ואז במצווה הראשונה נאמר לנו שלא יהיה לנו אלוהים אחרים על פני אלוהים. במילים אחרות, יש אלוהים אחד בלבד. מצווה שהעם עוד לפני שמשה ירד מההר עם לוחות הברית, הפרו כאשר הם בנו את עגל הזהב ואמרו, זהו האלוהים אשר הוציאך מארץ מצרים. להצהרה הזאת יש המון משמעויות בחיים שלנו. בהצהרת האמונה שהזכרנו, בשאלה 94 שואלת את השאלה הזו, מה אלוהים דורש בדיבר הראשון? עכשיו יש את התרגום באנגלית ורוסית בסוף העמוד. ותשובה קצת ארוכה, אבל בתשובה לשאלה מה אלוהים דורש בדיבר הראשון, הוא אומר לנו כך, שבאותו מידה שאני חפץ בישועת נפשי, כך אתרחק מכל עבודת אלילים, כישוף, חיזוי עתידות, אמונה תפלה, תפילה לקדושים או ליצורים אחרים. בנוסף, הוא דורש ממני ללמוד לדעת אותו, כלומר את אלוהים, כראוי, כאלוהים האחד והאמיתי, לפתוח בו בלבד, להיכנע לו בכל ענווה וסבלנות, ולצפות ממנו בלבד לכל דבר טוב. לאהוב אותו, לירום מפניו, ולפאר את שמו בכל ליבי. כל זאת על מנת שאתכחש לכל יצור נברא, ואפנה ממנו, ובלבד שלא אעשה אף לא דבר קטן נגד רצונו. אכן, תשובה ארוכה לשאלה קצרה. ולכן, תשובה מפרטת ומפרשת את המצווה הראשונה. יש אלוהים אחד בעולם, ואסור שיהיו לנו אחרים בחיים שלנו. מונותאיזם, האמונה באל אחד, דורש מאיתנו לא רק לפנות לאלוהים האחד, אלא גם לא להיכנע לשום דבר אחר, לשום אדם, חפץ או כל יצור אחר, כאובייקט שעובדים או מהללים אותו. זה גם בוודאי אומר שעלינו לאהוב את אלוהים מעל כל דבר אחר. כפי שראינו בהקדמה לעשרת הדיברות, אלוהים קודם כל מציג את עצמו. הוא אומר לנו מי הוא. הוא מציין את שם המפורש שלו, יודהי ווהי. זהו שם ייחודי שאין שני לו. האם אתם מכירים מישהו שקוראים לו יאווה או יודהי ווהי? השם דווקא של ישוע בתקופתו וגם לפני כן היה שם די נפוץ. למשל בספר עזרא ונחמיה יש לא פחות מ-19 פעמים מופיע השם ישוע. אבל השם המפורש של אלוהים שהוא משתמש בו כדי להציג את עצמו הוא שם שאין לאף אחד או לאף יצור אחר, וטוב שזה כך. כאשר אנחנו יודעים אלוהים מתגלה למשה בסנה הבוער, ומשה שואל אותו, מה אני אגיד לעם ישראל, מי זה ששלח אותי? מי הוא אלוהי אבותיהם או אבותינו? אלוהים עונה לו כך בספר שמות פרק ג' פסוק 14. שמות ג' 14. אומר, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. אלוהים לבדו הוא אל, ואין אחר, ושמו מעיד על כך. כאשר אנחנו עובדים אלוהים אחרים, אנחנו לא רק חוטאים נגד אלוהים, אלא גם אנחנו מראים לאלוהים, או לא מראים לאלוהים נכון יותר, את חוסר ההכרה שלנו, את ההודיה שלנו אליו, כאחד אשר ברא אותנו ונתן לנו ונותן לנו את כל מה שיש לנו. הוא הרי לא רק שברא אותנו, הוא גם מקיים אותנו. הרי למעשה כל מה שיש לנו שייך לאלוהים. וכאשר אלוהים מצווה אותנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה אומר שעלינו לעבוד אותו ולהלל אותו בלבד. עבודת האלוהים שלנו שייכת או חייבת להיות לא בלבד ולא לשום דבר אחר. כל עבודה אחרת נחשבת לעבודה זרה או לעבודת אלילים. הוא אחד החטאים הגדולים של העם שלנו. זה גם כמובן המצווה הראשונה. אבל עבודת אלוהים איננה בהכרח לעבוד פסל מזהב או מאבן או מעץ, אלא כל דבר שאנחנו עובדים אותו או אוהבים אותו יותר מאלוהים, אז הוא הופך לאליל או לאליל בחיים שלנו. בימי קדם היה קל יחסית לזהות אלילים. אתה היית רואה את הפסל. באסיה הרבה פעמים רואים את הפסלים שאנשים, במיוחד בטיוואן וגם בסין, ממש יושבים על ברכיים ומשתחווים לפסלים. אבל יש סוג אחר של עבודת אלילים שקצת פחות נראית לעין. ובימינו זה הפך לדבר הרבה יותר קל. כי בימינו אנחנו יכולים להפוך כמעט כל דבר בחיים שלנו לאליל, בלי שאנשים האחרים, או לפעמים אפילו אנחנו, מודעים לה. לפעמים אנחנו בעצמנו לא מודעים לכך. כי זה לא בהכרח מה שאנחנו פיזי, 3 פעמים ביום, משתחווים בפניו. לעתים זה דבר שאנחנו מבלים איתו הכי הרבה מהזמן שלנו. זה דבר שהוא הופך ליותר חשוב מאשר כל דבר אחר, ובוודאי מאלוהים. בימינו המוזיקה, היוטיוב, הפייסבוק, גם אם יש אולי איזושהי תביעה נגדם, כל דבר כזה יכול בקלות להפוך לאליל שלנו, במיוחד שאנחנו מבלים זמן רב, הרבה יותר מאשר אנחנו מבלים עם אלוהים האחד. אנחנו יודעים שהקתולים למשל מתפללים לקדושים על מנת שיסייעו להם בחיים האלה, ואולי גם ידריך אותם בעולם, בדרך שלהם לעולם הבא. גם זו עבודת אלילים. ולצערנו, גם ביהדות הרבנית, יש לנו את העניין של עלייה לקבר הצדיקים. כל תפילות ההילולה וקברי הצדיקים, לא רק שהפכו עניין של עבודת אלילים, אלא גם מקור לא רע לכמה אנשים להכנסה. בימים האלה, לקראת חג הפסח, אנחנו יודעים שרבבות של יהודים נוהרים לאומן על מנת להשתתח על קברו של נחמן מאומן. גם מכל אלה עלינו להיזהר ולהימנע, כי גם הם עבודת אלילים. אלוהים מצווה אותנו שלא יהיה לנו אלוהים אחרים על פניו. לסיכום, אלוהים הוא אכן אחד ויחיד. זהו אלוהים אשר דרך ישוע המשיח הוא פתח לנו חוטאים ללא תקווה אפשרות לבוא למעייני הישועה ולשתות ממנו בחינם. זהו אלוהים היחיד שמסוגל להפיח בנו חיים חדשים, בנו כאדם שהוא מת בחטאים שלו, בדיוק בדומה לחזון עצמות היבשות בספר יחזקאל למד זין. זהו אל שקרא לנו לציית לו ולא בלבד, ולשרת אותו ולאהוב אותו מעל הכל. זהו גם אל שראוי שאנחנו נעבוד אותו ברוח ובאמת. שאכן אלוהים ייתן לנו את הכוח, את הרצון, אבל גם את האומץ לעבוד אותו ואותו בלבד. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו